שלום, היום אנחנו לומדים את השיעור הרגיל שלנו, אבל בכל זאת אי אפשר להיות לגמרי בשגרה, כי אנחנו נמצאים קרוב לסמוך ליום ירושלים. אז כפי שאומרים, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, וננסה גם ללמוד משהו שקשור לירושלים מבחינת לימוד ההלכה, גם לפי הגמרא והלכה, כפי שאנחנו רגילים לקרוא לזה הלכה ברורה. העניין של ירושלים כקדושת ירושלים, יש בה תמיד דינים מיוחדים, כי הרי לירושלים כעיר, אז אנחנו יודעים שלמשל יש בה קורבנות של המקדש, שמקריבים קורבנות, יש קודשים שאוכלים אותם בירושלים, לדוגמה, זה עניין של ירושלים מצד אחד. מצד שני, יש גם מעשר שני ונטע רווי, שגם זה אוכלים בירושלים, זאת אומרת, צריך את קדושת ירושלים בשביל לאכול מעשר שני וגם קודשים, כפי שאמרנו, קודשים קלים, שנאכלים בכל העיר. ובכלל, כשאנחנו מדברים, אז זאת אומרת שקדושת ירושלים יש לה איזושהי דרגה. וכאן באמת צריך ללמוד ולהבין דרגת הקדושה של ירושלים, מהי באופן יחסי לקדושת הארץ, ומהי באופן יחסי לקדושת המקדש. כי יש לנו הרבה שאלות שנידונות לגבי קדושת הארץ עצמה. כי יש בקדושת הארץ כל מה שנוגע למצוות התלויות בארץ. אנחנו דנים תמיד עם קדושה ראשונה וקדושה שנייה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. יש לנו גם מצד שני את העניין של קדושת ירושלים המקדש, שקדושת המקדש זה כמובן למעלה בקודש, ככה אנחנו יוצאים, וגם על המקדש אנחנו שואלים בסוגיות מסוימות ודנים על זה במסכת מגילה, אם קדושת המקדש נוהגת בזמן הזה. הרי אנחנו נזרים למשל מלעלות על הר הבית במקום המקדש, בגלל שקדושת המקדש קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אנחנו הולכים עם השיטה הזו, ולכן אנחנו מחמירים שלא לעלות להר הבית, בוודאי במקום שאסור במקום המקדש. זאת אומרת שאנחנו סוברים שהקדושה נוהגת גם בזמן הזה. אז כשיש לנו מצד אחד את קדושת המקדש, ויש לנו מצד שני את קדושת ארץ ישראל בכלל, איפה עומדת ירושלים באמצע? האם היא קשורה יותר לקדושת המקדש, או שזה גדר עצמאי בפני עצמו? ונראה לי, כשלומדים את הסוגיות היטב, זה באמת מתברר שיש בזה דעות שונות. ואני אסביר את דבריי, למשל, בגישות מסוימות שאנחנו רואים בדברי הראשונים. למשל, בממסכת סוכה, ולגבי ממסכת ראש השנה, אנחנו מדברים למשל לגבי הלכות מיוחדות שנוהגות במקדש, לגבי עניין של נטילת לולב, כל שיבה שזה חיוב מן התורה, וכן לגבי שופר שאנחנו אומרים שהם תוקעים בשופר אפילו בשבת, שראש השנה חל בשבת, הכוונה במקדש. כאן יש תמיד שאלה, האם הדין הזה של המקדש נוגע גם לירושלים, או שהוא נוגע רק ממש למקום המקדש עצמו? ומתברר שיש בזה מחלוקת, מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. כי לפי רש"י במסכת סוכה בדף מ"א, אנחנו הכל נותנים בדף המקורות, את המקורות האלה, לפי רש"י בסוכה בדף מ"א על המשנה, אנחנו מגלים שם ששיטתו היא שירושלים איננה גדר של מקדש. זאת אומרת שבמקדש, למשל, יש דין של נטילת לולב כל שיבה, אבל זה לא בירושלים. הנה, פה אנחנו רואים שירושלים והמקדש לא חדם. כשדיברו על המקדש, לא מתכוונים לירושלים. לעומת זאת, לפי הרמב״ם בפירוש המשניות, אנחנו לומדים שכשהוא אומר שיש דין מיוחד למקדש, למשל לגבי לולב, אז הוא אומר זה כולל גם את ירושלים. זאת אומרת שירושלים, קדושתה, שהיא אולי פחותה ממקום המקדש עצמו, אבל היא מסתעפת או קשורה למקדש. וכשלומדים את הדברים, אנחנו באמת רואים שיש לזה בסיס והבנה בכמה סוגיות, מלבד הסוגיות שכבר הזכרנו. למשל, במסכת מגילה בדף י', שם אנחנו לומדים, יש שם דברי תנאים, והם מאוד ידועים ומוכרים לנו דברי התנאים שם, עומר רבי יהושע במסכת מגילה, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין מקדש. זאת אומרת שאפשר להקריב קורבנות גם כשאין מקדש, והוא מביא את הפסוק שנאמר והשימותי את מקדשיכם, גם בשעה ששוממים הרי הם בקדושתם. זאת אומרת, זה בעצם המקור הכי חזק לכך שקדושת הבית, בית המקדש, נשארת וקבועה גם לזמן הזה. וזו דעתו של הרמב״ם בהלכות בית הבחירה. הרמב״ם באמת פוסק שקדושת המקדש נשארה גם בזמן הזה, והרמב״ם בתוך דבריו אומר, על פי שיטתו שהסברנו מקודם, זה מתאים לא רק המקדש אלא גם ירושלים, כי ירושלים גם כן היא גם, כל ירושלים היא ממשיכה בקדושתה גם בזמן הזה. זאת אומרת, ירושלים זה חלק מקדושת המקדש, המקדש הוא חלק מירושלים. למה נפקמינה, אומר הרמב״ם, שאוכלים למשל מעשר שני, מעשר שני בירושלים כאילו זה גם כשאין מקדש. ככה לכאורה יוצא מתוך דברי הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו', כפי שסימנו בדף המקורות. אבל כאן יש קצת פלא מסוים בדעת הרמב״ם, כי עד שאנחנו לומדים את ההלכה הזו בהלכות בית הבחירה, אנחנו לומדים בהלכה אחרת שלו בהלכות מעשר שני, שם אנחנו מגלים בהלכות מעשר שני, שהרמב״ם אומר לא לאכול מעשר שני בזמן הזה. הרי אמרנו שכן, כאן על מה הוא מסתמך? זו גמרא במסכת מכות, בדף י"ט, זו הגמרא שפתוחה לפניי כרגע, בדף י"ט במסכת מכות, הגמרא אומרת, כאן, מביאה כאן דרשה שלמה, יכול, אומרת הגמרא, יעלה אדם מעשר שני בזמן הזה בירושלים ויוכלנו, זאת אומרת, האם באמת זה ככה? אז הגמרא אומרת שלא, שמשווים את זה לבחור, כמו שבחור לא אוכלים בזמן הזה, גם שהוא נאכל בירושלים, אבל לא בזמן הזה, ככה גם מעשר שני לא נאכל בזמן הזה. זה מה שכתוב פה בגמרא, וזו גמרא שיש עליה גרסאות שונות. כל מי שילמד את הגמרא יראה שיש פה קושי מסוים בין דברי רש"י לבין דברי התוספות. כי באמת יש כאן שאלה במסקנה של הגמרא, כי מסקנה של הגמרא היא עומר אבינה, הגמרא כאילו שואלת על מה מדובר פה, האם הוא סובר שקדושה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא או לא. מכל מקום, המסקנה של הגמרא, כי הרי מה כתוב? יכול יעלה אדם עשר שני לירושלים בזמן הזה, הגמרא, לכן הברייתא הזו אומרת שלא לא יאכל מעשר שני בזמן הזה בירושלים, ועל פי זה הרמב״ם פוסק את ההלכה שלו בהלכות מעשר שני שלא לאכול. אז זה לכאורה כאילו סתירה בין הדברים, בין ההלכה שהוא כותב בהלכות בית הבחירה לבין ההלכה שהוא כותב בהלכות מעשר שני. והתשובה היא שיש כאילו מבחינת העיקרון ירושלים בקדושתה עומדת גם בזמן הזה לפי הרמב״ם, וזה נראה דבר ודאי שבאמת ירושלים נשארת בקדושתה, ולכן לכאורה אפשר היה לאכול מעשר שני בירושלים גם בזמן הזה, כי קדושת ירושלים במקומה עומדת. אבל כיוון שאין בית מקדש בפועל ממש, אז זה כאילו חסר בשמחה של אכילת מעשר שני, כפי שמתבאר פה בגמרא במסכת מכות. אז יוצא שבעיקרון אפשר היה לאכול, כי הקדושה עומדת, אבל למעשה לא אוכלים בגלל שאין זה לפני השם. זאת אומרת שיש כאן איזשהו חידוש או גדר מיוחד בדעת הרמב״ם לגבי ההבנה שירושלים היא כמו המקדש, שניהם קדושים גם בזמן הזה, אבל זה למעשה לא אוכלים מעשר שני. יש השלכות להלכה הזו של ירושלים קדושה בזמן הזה גם לפי המסקנה הזו, כי הרמב״ם אומר שאומנם אין אוכלים אבל גם אין פודים מעשר שני בזמן הזה. מה פירושים אני אומר שאין פודים? למה? כי כשמעשר שני נמצא בירושלים בזמן הזה הוא כאילו נקלט בפנים, והכלל הוא שמעשר שני שנקלט בתוך חומות ירושלים בזמן שיש קדושת ירושלים, אז אי אפשר לפדות אותו בתוך ירושלים. זאת אומרת, ירושלים היא קדושה כפי שהייתה, אבל למעשה חסר בה, אנחנו יכולים להבין את זה, חסר בה מבחינת השמחה, בכל זאת אין לנו את בית המקדש. זאת אומרת, ככה יוצא לכאורה מדברי הרמב״ם. הרייבד מצד שני חולק על הרמב״ם לגמרי. הרייבד סובר שקדושת המקדש לא קדשה לעתיד לבוא, קדושת המקדש לא קדשה לעתיד לבוא, והוא תולה את זה ואומר שקדושת המקדש תלויה רק במחיצות. יש מחיצות או יש את הבניין של ירושלים עם כל החומה של הר הבית, אז ממילא יש גם קדושת המקדש. אם אין לנו את חומת המקדש, אז אומר, כיוון שאין מחיצות של המקדש, אז גם אין קדושה. זאת אומרת שלפי הרמב"ם, לפי הרייבד, קדושת המקדש לא תלויה במקום של המקדש, אלא תלויה במחיצות המקיפות את המקיפות את המקדש. לכן לפי דעתו, בקדושת המקדש הר הבית לא קדש בזמן הזה. זו שאלה שבאמת העסיקה הרבה מן הגדולים, האם לפי הרייבד זה נחשב שזה מותר לגמרי לעלות על הר הבית או לא. מפורסמים דברי הרב מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה, שטען שאפילו לפי הרייבד יש איסור לעלות להר הבית, אבל באופן פשוט אפשר להגיד שלפי הרייבד באמת אין קדושה בהר הבית בכלל בזמן הזה. וכאן אני רוצה להראות פה שזו נקודה מאוד מעניינת. גם שלפי הרייבד, אם אנחנו אומרים שקדושת המקדש באמת לא קדשה בזמן הזה, אז אם אני חוזר לפי, צריכים להקדים, הרייבד גם ידע את הגמרא במגילה, ששם במגילה נאמר לפי רבי יהושע שקדושת המקדש כן נוהגת בזמן הזה, אבל יש הרבה מקורות שבהם אנחנו מוצאים מקורות כנגד זה. הוא סובר כנראה פוסק את ההלכה כפי המקורות האחרים בדבריו, חלק מהדברים נמצאים בתוך דברי הרייבד בהשגה, כמבואר גם בדף המקורות מציין את הרמב״ם הזה וגם את הרייבד, ועוד יש כל מיני מקורות שעליהם הרייבד מסתמך שקדושת המקדש לא נשארת בזמן הזה. אבל הדבר המעניין, אם לומדים פה את הרייבד כמו שצריך, וזה אני חושב בדרך של חידוש, וזה אולי גם מביא הסבר לדעת דעת הרב עד כמה שאפשר אולי להגיד, אני מתכוון לכך, אם אני חוזר לרגע אל הגמרא במסכת מכות בדף י"ט, הרי מה אומרת הגמרא במסכת מכות? מי שילמד, זה גמרא גם במסכת זבחים נמצאת, אבל גם במסכת מכות, כרגע פתוחה לפניי הגמרא במסכת מכות, כאן כתוב, יכול יעלה אדם עשר שני בזמן הזה לירושלים. זאת אומרת, האם שייך שיעלה מסר שני לירושלים? אז מה המסקנה אמרנו? המסקנה של הגמרא שלא יעלה. למה? כי מסר שני דומה לבחור, ולכן לא יעלה. ולכן לא יעלה. אז השאלה נשאלת, אבל למה בכל זאת היה מקום להגיד שכן יעלה מסר שני לירושלים? למה הייתי אומר שיעלה מסר שני לירושלים? זאת אומרת שירושלים מצד עצמה נשארת בקדושתה. וזה הדבר המעניין שאני חושב שצריך להגיד אותו גם לפי דעת הרייבד, ולמעיין פה נראה לי שזה בעצם פירוש רש"י פה בסוגיה. רש"י ככה לומד. לפי רש"י יוצא מהגמרא במסכת מכות, וזה נראה לי גם שיטה שיכולה להתאים לרייבד, זה יוצא ככה. שהגמרא אומרת פה כאילו לפי המסקנה, לפי רש"י, שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא, ומדברים פה על קדושת המקדש, וקדושת המקדש לא קדשה, ואז נסביר למה לא קדשה קדושת המקדש. כדעת הרייבד, שהמקדש עצמו בשלמותו תלוי במחיצות של המקדש, ובהיעדר מחיצות אז אין קדושה, אבל בכל זאת נשאלה השאלה, יכול יעלה אדם עשר שני לירושלים? זאת אומרת שאפשר בהחלט להבדיל ולחלק בין ירושלים לבין המקדש. אף על פי שהמקדש איננו בקדושתו, הרי ירושלים בקדושתה עומדת. זאת אומרת יש קדושה כאילו מבחינת סגולת המקום של ירושלים, שזה משהו נוסף, בדרגה נוספת לקדושה של ארץ ישראל, אבל בקדושת המקדש עצמו לא קדוש. אם אני אסכם את מה שכעת עולה לפנינו, אז באמת מה שעולה יוצא ככה, שלפי הרמב״ם קדושת המקדש וירושלים חדם. אז זה גם מתאים למה שאמרנו את דבריו בפירוש המשניות לגבי מצוות נטילת לולב שנוטלים בירושלים. כשאומרים מקדש כוונה ירושלים. גם קדושת המקדש היא לא תלויה, היא לא תלויה במחיצות, אלא בעצם המקום של המקדש. וירושלים היא חלק מן המקדש, זאת אומרת מבחינת הדרגות שיש במקדש. במקדש עצמו יש קודש הקודשים, יש את הקודש, יש את העזרה, יש את הר הבית עצמו, אז יש גם את ירושלים. זאת אומרת שירושלים זה חלק מהמקדש, זה דעת הרמב״ם, והמקדש עצמו הוא אפשר להגיד השיא של קדושת ירושלים. זה מצד אחד. לפי הרייבד נראה, וזה נראה פירוש רש"י במסכת מכות, שם אנחנו רואים מתוך דבריהם אנחנו יכולים להבחין שיש קדושת ירושלים שקדשה לעתיד לבוא, ולא קשור לקדושת הארץ, לא תלוי העניין הזה בקדושת הארץ, אבל ירושלים בקדושתה נשארת, ולכן אמרו יכול יעלה מסר שני בירושלים. זאת אומרת, למה יכול נכון, למה הייתי אומר את זה? כיוון שירושלים בקדושתה עומדת, אבל מה, הקדושת המקדש עצמו, להפך, מסקנת הגמרא, לפי רש"י, שקדושה לא קדשה לעתיד לבוא, זאת אומרת, קדושת המקדש לא קדשה, כפי שאמרנו, זה המקדש עצמו, הוא תלוי במחיצות שלו, בעוד שירושלים כן נשארה בקדושתה, זה יוצא לפי רש"י במסכת מכות. דעת הרמב״ם, כפי שאמרנו, היא שונה לגבי קדושת המקדש, בהחלט יכול להיות, כפי שרואים שם בתוספות, במסכת מכות, שהייתה גרסה אחרת, לפי הרבינה, המסקנה של הסוגיה בדף י"ט במכות, זה לא שקדושת המקדש לא קדשה, אלא להפך, שהקדושה כן של המקדש נשארה במקומה, ורק לא מביאים עשר שני לירושלים, בגלל שסוף סוף, כמו שאמרנו, אין כאן את המבחן של השמחה הגדולה, שצריכה להיות בזמן עשר שני מצד בהיעדר המקדש. אז זה מה שאנחנו רואים כמחלוקת בין, אפשר להגיד, בין הרמב״ם לבין הרייבד. ועל זה אפשר להוסיף עוד דברים הרבה, ויש בהחלט מקום לדון, כי אחד הדברים המעניינים שלדעתי צריך לדון פה, למשל, אם אני באמת אומר שקדושת ירושלים, בין אם היא קדושה בפני עצמה מצד קדושת ירושלים, בין אם היא חלק מקדושת המקדש, היא קדושה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא ונשארה במקומה, אז לכאורה צריך גם להגיד על פי זה שקדושת ירושלים, בירושלים, זה לא רק קדושת, לא רק קדושת ירושלים, אלא גם קדושת ארץ ישראל. כך אני בדרך כלל רוצה לומר. יש על זה דיונים, אני מוכרח לומר, גם אצל החזון איש, גם אצל מרן הרב קוק זצ"ל בעניין הזה, אבל באמת נראה לי שזה די פשוט והגיוני, שאם אני אומר שיש קדושת ירושלים, אז זה גם קדושת ארץ ישראל. למה? מפני שלא שייך להגיד שיהיה בירושלים קדושה, קדושת ירושלים היא כאילו קומה אחת מעל הקדושה של ארץ ישראל. אז אם יש את הקומה השנייה, לא יכול להיות שהקומה הראשונה לא נמצאת. או בלשון אחרת, יש לנו התבטאות כזו, אם אין יסוד, אין בניין. לא יכול להיות שיהיה ירושלים בלי ארץ ישראל. אז ממילא למה שאני אולי תמיד רוצה לדון, ואני תמיד חושב שיש לדון בכך, שאם אנחנו רואים שקדושת ירושלים נשארה במקומה, אז למשל בירושלים יהיה חיוב במצוות התלויות בארץ, מי שיגדל שם משהו, חיוב גמור. כי אם בארץ ישראל עצמה אנחנו אומרים דווקא שהקדושה היא רק מדרבנן, כפי שאנחנו רגילים לומר, ולא דין דאורייתא בירושלים, כיוון שהקדושה של ירושלים במקומה עומדת, אז בעל כורחנו היא כאילו כוללת בתוכה את קדושת הארץ, מפני שיש קדושת ירושלים היא קדושת הארץ, היא לא קדושת מחיצות, רק במקדש ייתכן שיש גדר רק של קדושת מחיצות, ולכן קדושת ירושלים כוללת, וזה דבר שעוד נושא לדיון, וכפי שאני תמיד רגיל לומר, הלומד, החכם ימשיך ויעיין, אבל אלו הדברים הצגנו אולי את עיקרי השיטות בדברים המעניינים האלה של קדושת ירושלים, שכפי הנראה כולם מודים, אני רוצה לומר, שנוהגת בזמן הזה במידה זו או אחרת. וזה הדבר שבכל אופן יש לנו את ירושלים בקדושתה, וזה עניין גדול מאוד כשלעצמו. כל טוב.